אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו בפרק מיוחד של הזירה מבית כיכר השבת ומכון נתוני אמת. אבי וידרמן, שלום.
זה פרק ספשייל או פרק רגיל?
וואי, איך אתה לא מסוגל להוריד את החיוך?
איזה חיוך? חבל, חבל שלא מצלמים.
ואתה יודע שאם היו מצלמים היו רואים טיב מה קורה כאן. אתה מיום חמישי רק עסוק בלעקוץ אותי, אמרנו לכם, אמרנו לכם, אגב למרות שהסכמנו כל הדרך בסיפור הזה שזה הסתיים בנקודה הזו, ולדעתי זו נקודה ראשונה בדרך לעצירת כל התקציבים.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להפתיע אותך אישי. אתה יודע כמה חרדים התגייסו בעקבות האירוע הזה? כי אני, לי יש לי את המספר.
זירו, זירו, זירו.
האמת שיש לנו אותו מספר.
זירו, זירו.
אף חרדי לא התגייס בעקבות האירוע הזה.
עכשיו בוא נפתח את זה. קודם כל, מהשורה התחתונה, כמו שאמרת, עצירת התקציבים לא תוביל לגיוס של חרדי אחד. סוגריים, אני גם לא חושב שיתעכב גיוס, כמו שאמרו פוליטיקאים חרדים. כי בואו, אם אנחנו הבנו בחודש האחרון, שהחרדים, ההנהגה החרדית, הן הפוליטית, הן הרוחנית, לא תעודד גיוס של חרדים שלא לומדים, אתם לא יכולים היום להשתמש בתירוץ הזה, שאם בגלל התקציבים חרדים שלא לומדים לא התגייסו, כי זה לא היה שם, ואלו שמתגייסים לא קשורים אליכם.
אמת.
ועדיין, השורה התחתונה צריכים לומר אותה ביושר, זה לא יביא לגיוס של חרדי אחד, אולי זה קצת ינחם או יפייס או ירצה את אלו שדורשים שוויון בנטל, שאומרים, אתם לא מתגייסים, לפחות אל תקבלו תקציבים.
אני שואל, אבל כאילו, אז אולי האירוע הזה הוא אירוע שהוא טוב לחברה החרדית, כי זה יוכיח אחת ולתמיד, שהנה, גם כשעובר חוק שוויון בנטל לכאורה, לא קורה כלום, והעמדה החרדית היא עמדה ערכית, אמיתית ולא כלכלית, שאומרת שאנחנו באמת לא רוצים להתגייס, כי אנחנו רוצים להתרכז בלימוד, כי אנחנו מפחדים על הזהות החרדית, כי אנחנו מפחדים מהקלקול. אגב, אתה יודע, הראיתי לך שיש לנו סקר ממש ממש
טרי. רגע, עוד רגע סקר, שנייה. ולכן, מה אתה אומר?
טוב, אז אולי זה טוב, אתה יודע, פעם אחת ולתמיד להראות לחברה הכללית, חבר'ה, אנחנו באמת מתכוונים לזה, זה לא משהו של נוחות, גם כשלא נוח לנו זה מה שקורה.
אחד הדברים שהכי מציקים לי באירוע הזה, זה סמוטריץ' ובן גביר. השניים שבכל החלטת בגץ קופצים להגיב ולתקוף, שבגץ לא צריך לקבל החלטות במקום הכנסת. עכשיו אני מסכים שבצד סמוטריץ' ואיתמר בן גביר נמצאים במקום פוליטי, שמפחדים לדבר על סוגיית הגיוס, כי הבייס שלהם כן רוצה גיוס חרדים, ויש כאן מחלוקת אידיאולוגית אמיתית בין החרדים לדתיים. ועדיין, אתם צריכים להתייצב בשורה הראשונה, לומר שזו לא החלטה שבגץ צריך לקבל, אלא מערכת הפוליטית, ואת השינויים צריכים לעשות בכנסת, ולא שופטי העליון. מה קרה פתאום הם שותקים? הרי זו ההחלטה הדרמטית ביותר שהייתה בתולדות הפוליטיקה החרדית ביחסי דת ומדינה.
אני חושב שזו גם החלטה בכלל דרמטית, בכלל לא רק חרדית דרמטית, היא דרמטית נקודה. אגב, אבל צריך להגיד גם ביושר, אני חושב שבגץ עשה במשך 35 שנה כמעט, כל מה שהוא יכול כדי לא לקבל את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, כל הזמן הוא אומר, הוא זורק לכנסת, תחליטו. הוא אומר לממשלה, אתם תחליטו, אתם תחליטו, אתם תחליטו, אבל הוא קוצב את זה בזמן. וברגע שלא מחליטים, נכנסים לאיזשהו דיפולט.
וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, שצריך לומר אותה גם ביושר. לא רוצה לומר אשמים, אבל בהסתכלות לאחור, הפוליטיקאים החרדים צריכים לעשות חשבון נפש גדול. הם הובילו אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. עכשיו אני אתן לך, תזכור את מה היה לנו כאן בשנה וחצי האחרונה, ולמה אני מגיע למסקנה הזאת. חטא בחשוון תשפ"ג ג', אתה זוכר את הבוקר הזה? בוקר אחרי הבחירות.
קשה לשכוח.
אופוריה חסרת תקדים במגזר החרדי, ובכלל בגוש האמוני, בגוש הימין. ניצחון נגד כל הסיכויים, 64 מנדטים, אכן נראה לי 4 מערכות בחירות שלא הייתה הכרעה.
5.
ופתאום הם 64 מנדטים.
שכולם מאנש.
ימין מלא, מלא. אין ליברמן תורן, אין כחלון תורן. לא, אין כחלון.
אין אפילו בנט.
אין כלום. אתה 64 של המחנה שלך, החרדים מקבלים אופוריה, ראשי הסיעות החרדיות מדברים על כך שיהיה תיקון בכל חוקי דת ומדינה, חוק הגיור, חוק הגיוס כמובן, זה הראש הכותרת, עכשיו בינתיים התחלקו בשלל, משרדים בכירים, יש מי שאומר כיסא אור הצבי המחבק, אבל כשהגיעו לרגע האמת, לא הצליחו להעביר שום דבר, אפילו את חוק הרבנים לא הצלחנו להעביר.
שום דבר.
כלום.
לא, אבל המס על אחד פעם.
כן, וקיבלנו אותו במעמוד רגע לכולם. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה אבי. היה רגע של עצירה, מתווה הנשיא. מתווה הנשיא נתן פתרון לחרדים,
מכל הכיוונים, מכל הכיוונים.
בנושא הכי מרכזי שזה חוק הגיוס, הסדר מעמדם של תלמידי הישיבות, פתרון שמחנה המרכז שמאל כאב לו אבל הסכים להכיל אותו, החרדים מורידים את נתניהו מרפורמת המשפט, הם מורידים את הרפורמה שלו בהסכמה, וגם את זה דחו על הסף, ובית המשפט לא יכול להתערב בפתרון הזה של חוק הגיוס. זה היה חוק לא שפיט. זה
היה אמור להיות קונסנזואלי.
נכון, עם רוב גדול, לא של 60, אלא של 95 ח"כים, יותר אפילו.
הלפיד הסכים לזה.
והנה מה, אני זוכר את הפוליטיקאי החרדי שאמר לי באותו ערב שהוצג מתווה העם, למגרסה. בסוף אנחנו
במגרסה. זוכר את האירוע הזה.
משנה וחצי, ואני קיבלתי ביקורת שאמרתי את זה, כי אנשים לקחו את זה למקומות לנכונים. ודאי שהשנה הזו היא שחורה, בגלל האסון, הטבח הנוראי והמלחמה הקשה. עכשיו, כשאני יורד עם רזולוציה למגזר החרדי, זו הייתה שנה וחצי, אתה יודע, השנה הכי ורודה צריכה להיות לנו. עם תקציבי ענק, עם חוקי דת ומדינה, מה שאנחנו רוצים כשיש לנו רוב ניכר, 64 שלנו מלא, קיבלנו את אחת השנים הכי קשות למגזר החרדי. לא היה מעולם, ודאי בפוליטי, לא היה מעולם שהציבור החרדי ספג כזו מכה, כזו גזרה, וזו רק ההתחלה.
אז תסביר לי, איך הם מסכים, איך עכשיו אפשר להצדיק?
והכל יש לזה שני אחראים.
יריב לוין ו...
נתניהו. כשהיה הסכם קואליציוני, בהסכם הקואליציוני הוסכם שחוק הגיוס יעבור לפני תקציב המדינה.
אמת.
נתניהו דחה אותם לאחרי תקציב המדינה, ואז יריב לוין הגיע ואמר להם... שפרוש ואייכלר השניים היחידים. ואז הגיעו נתניהו ויריב לוין אחרי זה, בעיקר יריב אחרי זה, אומר להם, חכו, הרפורמה שלי תפתור לכם את כל הסוגיה.
לא נצטרך.
בהסכם הקואליציוני יש חוק יסוד לימוד התורה, גם בש"ס, גם ביהדות התורה. עכשיו, איפה הבעיה? ואני יודע שחלק מהמאזינים יקפצו עכשיו. את חוק הגיוס לא היה ניתן להעביר עוד לפני שמחת תורה.
אמת.
אתה זוכר שהגיע חבר כנסת רוט, חבר כנסת רוט הגיש את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, כל החרדים התנערו ממנו, וזה חלק מהסכמה קואליציוני. כבר אז ידעו שחוק הגיוס נמצא במקום בעייתי, המלחמה שינתה כיוון לחלוטין, ויכלנו לשם את זה בזמן.
אכלו את הדגים הסרוכים וגורשו מהעיר.
הציבור החרדי, המנהיגים של הציבור החרדי הלכו עם עיניים עצומות אחרי יריב לוין ובנימין נתניהו בסיפור הזה, והיום משלמים את המחיר.
אתה יכול להסביר לי איך נשארים בכזאת ממשלה עכשיו?
עוד רגע נגיע ליום שאחרי.
אוקיי.
קודם כל דבר איתי על השנה שעברה.
אתה רוצה לדבר קצת על מספרים?
כן.
יש לנו מספרים די מעניינים. אנחנו שאלנו כמה שאלות ממש בשבוע האחרון, כשכבר היה ברור לאן הדברים הולכים. ודבר ראשון שאלנו על מתווה מרגי. אתה זוכר את מתווה מרגי?
כן.
שכבר
כן.
הספקנו כן, גם אותו כן. לשלוח אגב, למגרסה.
שלחנו אותו למגרסה מהרגע שהבנתי שההנהגה הרוחנית והפוליטית של המגזר לא הולכת לעודד גיוס של חרדים שלא לומדים. ראית את הדברים שראש הישיבה גונר משה צדקה ואחרים, לכן שם הבנו את האירוע.
אנחנו שאלנו אם בחור חרדי שלא לומד תורה חייב לשרת. ופה הציבור די חצוי, זאת אומרת רק 41% מסכימים ו-48% לא מסכימים. זאת אומרת זה כבר נראה לי כמשהו נורא מעניין שיש פה איזשהו ציבור שהוא חצי חצי. אגב, ניסינו לראות פה את ההבדל בין ספרדים, ליטאים וחסידים, ובגדול מתחלק אותו דבר. זה מתחלק אותו דבר, זאת אומרת, טיפה יותר
אגב, במסכים. אגב, אתה רואה פה אבל רוב של 48% שאומרים לא מסכים.
כן, כן, זה מה שאני אומר. יש פה רוב, אבל בגדול, שמה, יש לך 40% שכן
זה,
מסכים.
זה אחוז ניכר.
כן, כן, זה בהחלט אחוז ניכר. עכשיו, אני רוצה להראות לך מספר נורא נורא מעניין אחר, והוא קצת הפתיע אותי, וזה, האם בפועל צהל צריך חרדים בצבא? וזה מספר שמאוד...
אגב, אני, לפני שאני קורא את הסקר,
נו.
אני חושב שזו שאלה מכשילה, כי לא כל אחד יודע מה הצרכים של הצבא, ובזה אין ספק שהצבא באמת צריך את הציבור החרדי.
זה בדיוק מה שרצינו לבדוק, אבל...
הצבא חסר לו לוחמים, והוא מסתכל על הציבור החרדי כציבור שלא משרת ברובו, ולכן משם אפשר נכון. לקחת עוד, אבל אני אומר, פה יש כאן מחלוקת אידיאולוגית, ולכן אני חושב שבלי לראות את התשובות ולא ראיתי את התשובות, זו שאלה קצת מכשילה.
כן, אבל רצינו לדעת מה הרפלקסיה של הציבור החרדי על האירוע הזה. ולכן, ששאלנו, אז 65% מהציבור אומרים שצהל בכלל לא צריך. אז ודאי שהחלוקה היא כזאת אחר כך שאומרת אני לא צריך לשרת. ולכן יש פה אירוע, זאת אומרת, האם באמת צהל צריך חרדים, אז אולי אנחנו גם צריכים לדבר יותר את האירוע הזה. זאת אומרת, אם צהל צריך, הוא צריך להסביר לחברה החרדית שצריך אותה.
אני לא חושב, שוב, אני אומר, יש חוסר הבנה, ואני לא חושב שהצבא צריך להסביר את זה. כל מי שעיניו בראשו יודע, עם כל המחלוקת האידיאולוגית, ועדיין אנחנו מאמינים שמי שלומד תורה ממשיך ללמוד תורה ומגן וכולי, אבל לבוא ולטעון שאולי הצבא לא זקוק ללוחמים, אפס לא מקונה אותי.
אז הנה, עובדה שפה ככה חושבים.
בסדר, אבל... אני לא נשאלתי בסקר ואני, הזה, אני אומר דעתי עכשיו.
אני אגיד לך עוד שתי שאלות שמאוד, עוד פעם, יש לנו הרבה שאלות ואנחנו פה נפרסם גם כמובן בכיכר השבת את התוצאות המלאות. שתי שאלות נוספות שמאוד עניינו אותי לראות את התשובות, ופה לדעתי אולי תמונה התשובה הכי מעניינת. ושאלנו האם לחרדי בצהל יש סכנה רוחנית. אני רוצה שתראה את המספר הזה.
אני לא מסתכל, אני אומר לך למעלה מ-90%.
88% חושבים שיש סכנה רוחנית. אני חושב שזה, אם אתה רוצה להבין בסוף את האירוע של גיוס לצבא, אתה צריך להתייחס לשאלה הזאת, ולזה עדיין אין מענה ראוי בעיניי. והדבר, שאלה האחרונה שעניינה אותי מאוד, זה האם בעקבות המלחמה, דעתך בנושא גיוס חרדי משתנתה. אתה רוצה להאמר גם פה?
לא. כי פה יש, אני שומע קולות לכאן ולכאן.
אז 73% טוענים שאין שינוי בדעתם.
מפתיע.
ו-19% אומרים שכן.
אגב, אני אמרתי את זה בשידור ב-12, טעיתי. ואני אמרתי את זה גם לך, במהלך השידורים של החצי שנה האחרונה, שאני חושב שנראה שינוי במגזר החרדי. אני לפני 3 שבועות אמרתי בשידור, טעיתי. היה שינוי ביחס לצבא, היה שינוי בהרבה דברים שראינו. עכשיו יש כל כך הרבה אשמים ואני לא מחפש אשמים, אבל בשורה התחתונה אין שינוי אמיתי, כי אתה לא רואה יותר חרדים בצבא, אתה לא רואה עדות של מי שלא לומד עליך את הצבא. לכן, הייתה תחושה של שינוי, שינוי אמיתי, דברים שלא ראינו בעבר, לקחת ילד חרדי, הורים חסידים שהילד שלהם מקשור ציציות ללוחמי צהל וליטאים וספרדים והאוכל אכן. וכל זה, ומה שאתם עשיתם כאן עם, עם החמל של כיכר השבת
נתוני
אמת, זה דברים שלא ראינו בעבר. אמת. ועדיין מקום השברגע שזה הגיע לקו הגיוס, לא היה את השינוי הזה. יש הרבה סיבות. אני חושב שכולם אשמים בסיפור הזה, גם הצד של התקשורת הישראלית, לא חפש אשמים, אבל שורה תחתונה. עכשיו, שאלת מה יקרה ביום שאחרי. וזו שאלת השאלות. עכשיו, החרדים יודעים שלהפיל את הממשלה מחר הבוקר, אין להם לחפש בחוץ. מצד שני,
מה יש להם לחפש בפנים?
בדיוק. הרי כל הסיבה שהחזון איש, והרב שח, והרב ועדיה, ומרוננו ורבנו כולם, מרנן ורבנן החליטו שהחרדים מרצים לכנסת, זה לא בשביל להיות בקבינט המלחמה, או בוועדת הכספים, או במשרד השיכון. זה כדי לדאוג לעולם התורה. וברגע
שאין
לך דרך לדאוג לעולם התורה, ותדע שבממשלה הזאת לא יהיה לך דרך להסדיר את מעמדם של תמידי הישיבות, והגזרה הזו שבגץ היא רק ההתחלה, וזה ברור לכולם, מה אתה מחפש בממשלה הזו?
עכשיו,
אין לך זכות לשבת בממשלה כזו, לכן הם הציבו דדליין שהם עדיין עומדים עליהם נכון לשעה הזאת שאנחנו מקליטים ראשון בצהריים.
מה הדדליין?
כנס הקיץ של הכנסת, הקיץ של הכנסת, אין חוק גיוס, אין ממשלה. זה מה שאני אמר לנתניהו, אגב נתניהו אומר להם בשיחות, אני אספר לך, שברגע שתביאו חוק גיוס, אני מבטיח לכם את ה-32 אצבעות של הליכוד, שזה כולל את...
ניר ברקת, יולי אדלשטיין, ועמיחי שיקלי.
יואב גלנט וזה, שיקלי לא חבר כנסת, אבל יואב גלנט ואחרים, אני לא קונה את זה, והם מבינים שכנראה בממשלה הנוכחית לא יוכלו להעביר חוק שכזה, שוב, ממשלת החלמות עבודה, אבל ימים יגידו, יש את כנס הקיץ.
תשמע, זה אירוע מעניין מאוד, מעניין לאן זה ילך, כי בסופו של דבר, הם עכשיו צריכים לבחור, לפי מה שאתה אומר, האם הם באמת נכנסים למשחק הפוליטי הגדול של מדינת ישראל, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו רוצים להשפיע, כמו שאומר בני גנץ, או שאנחנו רוצים באמת לדאוג לעולם התורה, וזה באמת לא נראה באופק. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, מה למעשה השתנה, או יותר נכון, השתנה מחר בבוקר בראשון לאפריל, בחיים של אברי חרדי בין 23-24?
טוב, פה, אברי בין 23-24 הרגיש את הקיצוץ, לא דרמטית, ככמה זה 350
וזה גם לא, גם לא מיידי, זה רק מאוגוסט.
כן, עכשיו, המנעד זה 18-26, לא, יש כאלה שהופסק להם...
למי הופסק למעשה מיידית?
מי שנראה לי בין 18-26.
לדעתי לא, כי...
כן, 18-26 מהיום, אין תקציב.
למה? סעיף 16 לחוות הדעת של...
30, לא יועץ השפטית. לא, אבל בגץ צריך להתאחלת, בגץ היה יותר דרמטי ממנה. בגץ אמר מהראשון האפריל, בגץ היה מחמיר יותר מהיועץ המשפטית. ולכן אנחנו מדברים על כמעט 30% מתקציב הישיבות ש...
שנעלם בדיוואן, ממחר בבוקר.
ממחר בבוקר. באמת ממחר, ראשון באפריל. ולכן אני אומר, זה ישפיע. בעיקר על ראשי המוסדות, ראשי הישיבות. אבל אמרתי, שוב, הלחץ האמיתי, אני לא אמרתי שאני אשמע את דרג ביום חמישי בערב מדבר על גזירת שמד. ואני מצטט את דרג, גזירת שמד.
והוא מתכוון לזה? או שזה פוליטיקה?
אמרת מילה גזירת שמד. אם הוא היה מחפש את הפוליטיקה, הוא לא היה אומר את הצמד מילים האלו, כי הוא יודע שהוא פונה גם לציבור שאינו חרדי. גזירת שמד. זה מילים קשות, שאת המתקפות האלו, להבדיל בין הפוליטיקה לרוחני, אתה שומע את זה מהראשון לציון, מהרב ירשמי, הרב דוב לנדו, מכולם, זה מגיע בממשלת ימין מלא מלא, שיכלה לטפל בזה לפני שנה, רק חיכו בשביל הרפורמה, עכשיו אני עוד פעם, אני אין לי מילה רעה לרפורמה עצמה, אבל הדרך שניהלו אותה, הדריסה, הדהירה של יריב לוין לקיר, היא הובילה אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, וצריך לומר את זה.
אבל זה רק תקציבים? נגיד לצאת מהארץ.
לא, כרגע זה לא נמצא שם, ואני שמעתי חוות דעת...
מצב גיוס שלא מכובד.
שמעתי חוות דעת משפטית של אנשים שאינם חרדים, שהם טוענים שבגץ לא יאפשר לעצור דוגמה חרדי לא לטוס מהארץ, לעזוב את הארץ, לטוס, לטיול לו ביקור משפחתי, בגלל שהוא לא מתגייס, חופש הפרט, חופש הזה, חופש... לא הבנתי בדיוק מה
הסיבור. שמע לי מוזר, כי חילונים עוצרים בגבול.
כן, אבל פה יש הבדל בין עריק לעריק אידיאולוגי, כאילו... אתה, בסוף יש כאן מגזר, זה מש, זה, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה מבין שזה אירוע אחר. אני אגיד לך עוד דבר אחד, דבי, ידידי. תוריד את החיוך.
אני לא מחייך, אני לא מחייך.
כל פעם שאנחנו אומרים לך על עוד גזירה ועל מה שהולך להיות, אתה...
אני לא מחייך, אני מודאג
יותר מה שתתבר לך. אתה יש לך אינטרס אחד שהממשלה תיפול.
זה נכון, אבל זה לא קשור. זה לא קשור
לאירוע הזה. תמצא סיבה אחרת להפיל את הממשלה.
חסרות?
נו.
יש כל כך הרבה סיבות להפיל את הממשלה הרעה הזאת.
תגיד, מה אתה אומר על ההפגנות הסוערות? ואנחנו מקליטים את זה עכשיו שלקראת הערב אמורות להיות הפגנות סוערות בירושלים.
אמורים להיות עכשיו שלושה ימים מאוד סוערים בירושלים. אני מוטרד. אני אומר דווקא בגלל הנקודה שאנחנו הגענו...
אתה חושב שזה היה נכון לקשר את הפוליטי לחטופים?
לא. לא. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שדווקא הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, צריכה לאותת לכולם, שלכולם כרגע יש מה להפסיד, וזה הזמן שכולם ירדו מהעץ, ונתחיל לדבר אחד עם השני, ולהגיע להסכמות רחבות, לאן המדינה הזאת צריכה ללכת.
עכשיו פה אני אשאל אותך שאלה ברשותך. אני חוזר איתך לגיוס. ראית את העתירה של דודי אמסלם לבגץ?
כן.
מה אתה חושב עליה?
אני חושב שהיא מעניינת מאוד.
מה בגץ? איך בגץ יצא מהאירוע הזה? הרי אם יש שוויון. עכשיו, אני אומר דבר...
אני אגיד לך איך זה ייגמר. זה דווקא קל. זה דווקא קל. כי פרקטית מה שיקרה, זה ש... תגיע חוות דעת של צהל ביטחונית, שיגיד, אנחנו לא מעוניינים בזה בגלל סיבות
דברות. כן, אבל זה לא צבא, מה עם שירות לאומי אזרחי?
שנייה, אבל מה שאני מנסה לומר, אני חושב שהנתירה שלו היא מעניינת. היא מעניינת כי הוא אומר משהו שהוא אמיתי. הוא אומר, אתם מדברים על להכניס לא רק את החרדים, אלא גם את הערבים למעגל הישראלי, ואנחנו רואים המון צעדים מאוד מעניינים שנעשים בשנים האחרונות. ודאי ודאי, אבס הוא פרטנר מאוד מעניין לאירוע הזה. ולאור זאת, חבר'ה, איפה הדיבור על הערבים בצבא? אני חושב שהוא דיבור שצריך להיות.
לא, תראה, אני אומר, אני רוצה להדגיש. אני לא חושב שחרדי שאומר למה הערבים לא מתגייסים זה תירוץ. לא, זה לא תירוץ. כולם מבינים את ההבדל. ועדיין, אחרי שאמרתי את זה, מי שטוען שאין זכויות בלי שירות, בלי שוויון.
צריך ללכת, או אולין.
או כולם, או הכל בסדר. אתה לא יכול לומר שאזרח ערבי לא צריך לשרת. אני לא מדבר איתך צבא, שירות לאומי, איחוד הצלה, זקה, כמו שאתם אומרים כל הזמן על החרדים.
נכון, אמת.
או שלא תקבל את הזכויות שלך בדיוק כמו שאתה רוצה מהחרדי, לא תקציבים, ועוד מה, אתם רוצים ארנונה, אתם רוצים מעונות.
אני לא חלוק עליך, אני חושב שזה אירוע מעניין, ואירוע שהציבור הישראלי צריך להתחיל לדבר עליו ולהיכנס לתוך השיח הישראלי. בסוף אנחנו מדברים פה על 40% מהאוכלוסייה שאנחנו לא יודעים היום איך לחבר אותם, 20% ערבים, 20% חרדים, וזה אירוע לא טוב, וזה אירוע שחייב להתחיל להיכנס לתוך השיח.
לסיום, אחד הדברים שהכי, הכי, הכי, הכי בולטים בתקופה האחרונה, ובטחנו מזה בפתיח עם בן גביר וסמוטריץ', זה הקרע, הקרע חסר תקדים.
בין המזרוחניקים לחרדים?
עכשיו, א', אני לא מזלזל. אני רואה לפעמים חברים עיתונאים שמדברים על זה, ששירתת בגלי צה"ל, אז מי אתה שתבקר אותנו? ידידי, קודם כל, אתה יודע מה?
תתחיל מזה.
תהיה במחנה. קודם כל תיתן 3 שנים. אז זה לא דיון. אם אתה מכיר בערך לימוד התורה, דבר על ערך לימוד התורה בלי לדבר על גלץ, בלי לדבר על במחנה. זה אחד. 2, אני אומר את זה תמיד. דוגמה ההופעות שלי, חצות 12 בגלי צהל, בכל המקומות האלו, אני בסוף מגיע כפרשן, אבל עם טייטל חרדי. זאת אומרת, כשאני מרגיש משהו ברחוב שלי, אני משדר אותו החוצה במסגרת השידורים שאני משתתף בהם בתקשורת הכללית, אם זה בחצות 12, אם זה בטוויטר שלי, אם זה בכיכר, בכל מקום אתה משדר את התחושות של הציבור שלך, את הסוג של, אני לא אומר נציג ציבור, כי אתה לא נציג ציבור, גם לא שליח ציבור, אבל את הסוג של שופר של הציבור שלך, שאתה מעביר את התחושות בתוך המגזר לציבור שלא מכיר אותך מספיק. ולכן אני אומר, ואני ראיתי את זה ביום יום שלי עם חברים דתיים, מה שהעיתונאים הדתיים מדברים בחודש האחרון על שוויון בנטל, ואז זה שאפשר ללמוד ולהתגייס, אני לא מסכים איתם, אני חושב שערך לימוד התורה, יש לנו ויכוח, אבל לבוא ולזלזל בזה, כאילו זה איזה אירוע של עמית סגל ועקיבא נוביק ועוד כמה דתיים, לא, התשובה היא לא. האירוע הזה הוא אירוע של הציבור הדתי, ופגשתי את זה במרכז, פגשתי את זה בהר המור, זה חייב משהו אוהבים אותם.
יותר קיצוני מהחילונים בעניין הזה.
וזה האירוע. המחלוקת בין הציבור החרדי לציבור הדתי היא מחלוקת אידיאולוגית. עם הציבור הכללי, עם הציבור הכללי יש לך מחלוקת, שאומר לך אנחנו רוצים שוויון. לא מעניין אותנו עכשיו
הלימוד תורה שלך חלילה. אם אני יכול גם אתה יכול.
יפה, בא לך דתי אומר לך, תקשיב, אני לומד, עובד ומתגייס. אז אתה ספר לי סיפורים. עכשיו, פה היא מחלוקת, אני לא מסכים איתה, אבל יש כאן מחלוקת, ולא סתם סמוטריץ' ובן גביר ממלאים את פי מים מתחילת מסוף שבוע.
בהחלט אירוע מעניין מאוד, מעניין לאן זה ילך. אני רק מתפלל שכל זה יהיה טריגר להתחיל לדבר אחד עם השני.
עצם עובדה שאתה מתפלל זה כבר עושה לי טוב. אבל ויתרמן, תודה רבה.
ישי כהן, שבוע טוב.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.